אנחנו נעשה בניית מערכת.
מה האופי של ערב תבשילין לפי רבשי? לפי רבא זה כבוד שבת, לפי שמואל. אבל איך נגדיר ערב תבשילין לפי רבשי? בהנחה שרוב הגמרות, רוב ההלכות, משקפות את רבשי. אנחנו פחות או יותר בדקנו שני נושאים. נושא ראשון, שיר של יום שני, פת. מחלוקת רבנו תם, שיטת הרי, בעיקר התמקדנו בשיטת רבנו תם. למה רבנו תם מקפיד דווקא על פת? אז בדקנו את זה לאור ההבנה שאני מתחיל את הבישול, לאור ההבנה שאני מערב את האוכל, לאור פת. בשיעור שעבר, בדקנו את אותו שאלה מהזווית של תוכן. מה יש בתוך ערב תבשילין? בעיקר שני משתנים. משתנה אחד, ההבדל בין פת לבין דבר מלפא את הטבן. משתנה שני, בישול. לא מי זקוק לבישול. זאת אומרת, אנחנו בודקים, מחדדים את המונחים, את ההגדרות, כל סוגיה. כל פעם, כל נושא חדש, אנחנו חוזרים ונעשים מחדי כדי לבנות מערכת. אז היום אנחנו נבדוק את השייכות של האדם לעירובה. מה הקשר ביני לבין העירוב? אם אני צריך להיות בעל על העירוב? אם זה מספיק להיות בעל על העירוב? מספיק שזה שלי? בדרך כלל, השאלה הזאת בכלל לא עולה, כי אני לוקח את האוכל שלי, וזה האוכל שלי, וזה האוכל נמצא במטבח שלי, וזה האוכל שלי, ואני שם את העירוב. אז כדי למדוד ולחקור את השאלה הזאת, הגמרא צריכה להביא את הדין של אדם שמערב עבור אחרים. אבל בעצם, למרות שהגמרא בט"ז עמוד ב' מתייחסת למי שמערב עבור אחרים, היא בעצם בוחנת מה הקשר בין לא בעל העירוב, לא מי ששם את העירוב, מי שנהנה מהעירוב, מי שיכול לבשל אחרי העירוב, לבין עירובו. אז זאת הסוגיה בדף ט"ז עמוד ב'. והמחדל הוא, היינו חושבים, מה הקשר בין אדם לעירובו, כדי שעירוב יתיר לך לבשל, צריך שיהיה לך, תמלא את המשפט, תשלם את המשפט, שתהיה לך בעלות, קניין. כן, זה המחדל. עירוב שלי, מתיר. עירוב של הזולת, לא מתיר. ואם מוצאים שראובן יכול לערב עבור הרבה אנשים, אז על כורחנו שהדרך היחידה שראובן יערב עבור אחרים, כשלאחרים תהיה בעלות וקניין, זה על כורחנו איזה מנגנון, ראובן המערב צריך להפעיל איזה מנגנון? זה הכין לידם שלו בפניו. שראובן יזכה בעירוב עבור כל מי שיהנה מעירוב כדי שכל המנגנון יפעל. זאת ברירת המחדל. כן, אם אני משווה אותו לנחל. יש פה איזה נחל ויש זרם ויש זרם צפוי ואני חייב לבדוק אם יש איזה חריגה. יש איזה יציאה חורגת מהנחל. ברגע שאני מוצא הלכה שהיא לא תואמת את ברירת המחדל, אני חייב לתרגם אותה. זה בעצם לימוד מדעי. אתה חייב לשנות את הפרדיגמה ברגע שיש לך אינפורמציה שאתה לא יכול להסביר לפי הפרדיגמה הקיימת. כולם חשבו שעולם שטוח, קיבלו עוד מדע, עוד מדע, תרגמו את המדע לפי ההבנה המיושנת, התובנה המיושנת, באיזשהו שלב כפרדיגמה, הנה, אי אפשר כבר. אני חייב להגיד שהעולם הוא עגול ולא שטוח. אז אני בניתי את הפרדיגמה הבסיסית, שכדי שאני עתיר, כדי שאני אבשל אחרי העירוב, צריך בעלות. והגישה הזאת, בעלות, היא בעצם הולמת את כל הגישות. לא משנה איזה גישה, בעלות זה הכי נורמטיבי, זה הכי מובנת. ברגע שאני רואה יציאה דרמטית מהמסלול הקלאסי, מהזרם הקלאסי, צריך לתרגם אותו, הנה למה יש חריגה, למה יש סטייה, והסטייה הזאת הכי מובנת לפי המודל אחד ומודל השני. זה בעצם המגמה שלנו היום. איתרנו, תרגמנו, הגדרנו את מה שצפוי, ננסה להפוך ולהבין כל דבר שמופיע בגמרא לפי הצפוי. ברגע שרואים נקודות לא צפויות, השאלה מה זה אומר לי? מה זה אומר לי על השאלה הספציפית, על השייכות של האדם לעירובו, ומה הנקודה הספציפית אומר לי על הבנת עירוב. זה בעצם המודל שלנו היום וכמובן בכל סוגיה. אוקיי? אוקיי. עם איזה גמרא הייתם מתחילים? אתם מלמדים עכשיו, אני התלמיד, אתם הרבנים. עם איזה גמרא, מה הגמרא הכי יסודית? Eruvin. Ki Eruvin shoel, Eich Adam mechin Eruv avor chaviro. Beitzah zeh nekuda specific. Yesh tzarech bedat or ain't tzarech bedat. Eruvin medaberet al manginon. Beitzah medaberet al hoda'a. As es tat kategoria, tat informatia. Ma muzar be'eruvin? Ma ktsat maftia be'eruvin? Lo'or kol ma she'amarti achshav, lo'or hakdama sheli. Dafka maskana de bura, de muvenet, ava ma ktsat kashe be'eruvin, she'ashiltot kva yitiyachis ila? Ma hava mi? Hagmar shoalet, ha'im be'eruv tavshilin, kashe ruvein sam, be'eruv tavshilin l'shimon, הם צריכים זכייה, הם צריכים זכין. ולמה לא? מה בכלל אהב אמין? מה בכלל הספק? לא יש שאלה. הרי כדי ששמעון יבשל, צריך להיות בעל על העירוב. הוא לא שם את העירוב, רובין שם את העירוב, אז רובין זוכה עבור שמעון, זה פשוט. שזאת כנראה המסקנה. אבל מה בכלל הספק? מה בכלל אהב אמין? שואלת הגמר בערב, הם צריכים לזכות, אין צריך לזכות. והבית לא שמע על הברייתא. אז לזה מתייחס השאלתות. מה השאלתות טוען? מה מייחד עירוב תבשילין? מה קצת שונה מהזכייה הקלאסית בעירוב תבשילין? כי בעירוב תבשילין אדם יכול לערב, לא מייש הווה מינה שאני לא מפעיל זכין. כשדם מערב, הוא מערב עבור הרבה אנשים. ואין לכל אחד אפילו כזית, כי כזית לאחד, כזית למאה, ואין לו שבע פרוטה. בדרך כלל אדם זוכה, ויש יחידה חשובה, משמעותית, לכל זוכה. אני זוכה בשון עבור יהודה, אני זוכה בכסף עבור אשר, אני זוכה במשהו. כאן, להפעיל דין זכין, כשלכל אחד מגיע שיעור מועט, שיעור קטן, שיעור מצומצם, האם יש דין זכין פה? זאת שאלת הגמרא לפי השאלתות. אם תפתחו את השאלתות שצילמתי לכם, לא לפי, השיטה מקובצת מבין את השאלתות בדרך אחרת, אבל אם נפתח את השאלת עצמו, לשון קצת, קצת קשה, לא, קצת לא חלק, אבל כי כותב בלשון אחר. ברם, צריך לזכות לא על ידי אחר או אין הצריך? מי אמרינן? כיוון לא באינן שיעורה לדילי, שיעורה לאחריניהם, אז זכי הנעמי לא באינן, מכיוון שאין שיעור משמעותי לכל אחד. עוד יום, כמה זה לא מסכי לי למשתאי בעדי. אם אין כאן זכייה, אז שמעון לא יהיה מותר לבשל. אז הבעיה שהסיק את הגמרא בערבין, שאין לכל זוכה שיעור. כן, אלעזר.
אפשר
נכון. זה שאלה הבאה, אני שואל לזה, האם הספק בגמרא לפי השאלתות הוא ספק טכני? עקרוני, ברור לי שערב תבשילין זקוק לזכייה. השאלה האם זכייה שייכת כשאין לכל אחד שיעור. כן, תודה מה. זאת אומרת, הגמרא מניחה שיש צורך בהפעלת זכין, אבל יש בעיה טכנית, איך לזכות כשאין לכל זוכה שיעור.
השאלה זה אם אפשר
לזכות
אותם, או
השאלה
אם אין להם סוף כל בן אדם שיעור, צריך להיות לכל בן אדם שיעור?
לא, הגמרא בביצה פוסקת כזית לאחד, כזית למאה, זה כבר מונח, זה כבר מובן.
הבעיה טכנית
בהעברה. הבעיה טכנית, או ששואל את הגמרא, אלעזר, אם כבר שאין לו כל אחד שיעור, אז אולי עירוב תבשילין אינו תלוי בממון וקניין. אולי הגמרא שואלת שאלה יותר מהותית. לא יש איזה בעיה טכנית. אני כבר מגיע לעירוב תבשילין עם הנחה שצריכים קניין. השאלה איך אני מבצע קניין עבור זולת שלא מקבל משהו משמעותי. אולי שאלת הגמרא היא שאלה יותר מהותית, לפי השאלתות. מכיוון שאין לו כל אחד שיעור, אז כנראה שעירוב תבשילין לא תלוי בקניינים. אם הוא לא תלוי בקניינים, זה לא זקוק לזכייה. אז השאלה, אלעזר, היא לא שאלה טכנית, איך לבצע זכייה וקניין כשאין שיעור משמעותי. השאלה היא אולי שאלה מהותית, האם השייכות, הקשר הנדרש בין אדם לבין עירוב תבשילין הוא קשר של קניין, ואז אני חייב להפעיל זכין, או שהוא קשר אחר, כרגע לא ידוע, אבל קשר אחר לא קשר קנייני. ואם השאלה היא שאלה שנייה, הגמרא בוחנת אם זקוק לקשר קנייני, אז גם המסקנה, שהמסקנה היא די ברורה, שיש דין זכין בגמרא בערבין, אבל אם מספיק זכין, או שצריכים משהו אחר. כי סך הכל, בערב תבשילין, המדד הוא לא רק קנייני. אולי צריכים גם זכין. הבמין הייתה שנסתפק בו לי זכין, כי זה לא קלאסי, קניין קלאסיקה, שאתה קונה, לא קונה. יש כאן שאלה אחרת, כמובן אני אף פעם לא פירטתי, אבל לפי הגדר של עירוב תבשילין, אני לא דורש שאדם קונה. זה הבמין של הגמרא. למסקנה, זה די ברור, לפי רוב רובם של ראשונים, נראה ראשון אחד שאולי חורג, אבל לפי רוב ראשונים, זה קוק לזכייה קלאסית, שאדם יזכה עבור כל בעל העירוב, הבעל העירוב, המערב, יזכה עבור כל זוכה. אבל אם בזה מספיק, זה עניין כסף וקניין, וזה עירוב שקנית, או שהאופי של עירוב תבשילין דורש משהו אחר, כי כבר נמצא בדיון, בשיח, שזה לא רק קניין. כי אם זה רק קניין, כל הספק בגמרא הוא ספק תמוע. אז זאת הסיבה שכל כך חשוב לקרוא את ההב המינה של הגמרא. כי ההב המינה, דווקא ההב המינה מוזרה ומתאימה, מכניסה אותך לתוך איזה תדר אחר. אולי בעירוב תבשילין התדר הוא אחר, התדר הוא לא קניינים, התדר הוא משהו אחר. וגם למסקנה שהגמרא מכריעה שכן זכין, אולי נדרש משהו נוסף, סוג זכין אחר. אנחנו היום נתמקד בגישה הראשונה, בנוסף לזכין נדרש משהו אחר, אמרת השם, נראה את זה בהמשך הגמרא. אז כבר בערב אין דפיים, כשהגמרא מעלה שאלה יסודית, האם דרוש זכין? ולמסקנה היא שאני כן דורש זכין, אבל בכל זאת אני נשאר עם שאלה מהותית. האם עירוב תבשילין תלוי בקניינים כספיים המוניים? או אולי בנוסף לזכין, אני דורש קשר אחר בין הזוכה, האדם שרוצה להפעיל את העירוב, לנצל את העירוב, לבין העירוב עצמו. אז אנחנו ניגשים לגמרא שלנו בביצה. כשכבר אנחנו רגישים לכך, אנחנו מסתכלים, אנחנו בוחנים, בוקים, יש שטיות מהנהר שלנו, מהזרם הקלאסי שלנו. הזרם הקלאסי שלנו הוא שעירוב תבשילין, לא משנה איך אני מבין עירוב תבשילין, זה הכל תלוי בבעלות וקניין. האם דורש משהו נוסף? האם יש איזו סטייה או חורג? ואיך נבין את החריגה הזאת? אז בואו נפתח את הגמרא בביצה ונלמד היום ארבע הלכות. ארבע הלכות קצת. הלכה ראשונה, דעת מניח. מה נאמר בדעת מניח? הלכה שנייה, דעת הזוכה. למה הגמרא חוקרת אם זקוק לדעת הזוכה? הלכה שלישית, אולי הביגי, ההלכה הגדולה, עד תחום שבת. למה יש מגבלה גיאוגרפית לעירוב תבשילין? הלכה רביעית, פושע. הגמרא מביאה ארבע הלכות שאמורות לעצב את הקשר בין מי שמפעיל את העירוב לבין העירוב. דעת המערב, דעת, בואו נקרא לו מתערב, אדם שמערבים עבורו, מגבלה גיאוגרפית, פוטנציאלית, ובעצם שלילת הפושע. הפושע לא נכנס לתוך העירוב. איכשהו דרך ארבע נקודות אלו, ארבע קואורדינציות אלו, נוכל לעצב את המקום כמו בפלאפון. אנחנו עושים משולש, איפה הוא נמצא. אז אנחנו עושים ריבוע כדי באמת להגדיר את הדין הזה. אוקיי, אז אומרת הגמרא בביצה, הם צריכים דעת. שוב פעם, חשוב מבחינה מתודית, לראות את הגמרא בביצה כגמרא משנית. הגמרא בערבין היא הלכה בסיסית. הם צריכים זכייה בכלל. בעקבות הגמרא הזאת, שצריכים זכייה, שואלת הגמרא, הם צריכים דעת. אוקיי. נראית הגמרא תפליין על בית. אמר רפון, אמר רב, ערב תבשילין צריכים דעת. פשיטה, אומרת הגמרא, דעת מניח בי. מה זה פשיטה, דעת מניח בי? עוד פעם, שנייה, לוציא את הדפי מקורות שהבאתי פה. תן לי די דפים. אוי, שכחתי את הדפים. אוקיי, שכחה. יש לכם בנו. כן, כן. אוקיי. מה זה דעת מניח? שזה פשוט לגמרא. מה זה שיש לכם? מה זה דעת מניח? אז מה אומר רש"י? מה זה דעת מניח? במילים שלכם. מה זה דעת מניח? מה? כן. אבל במה מדובר? באיזה מציאות? ראובן מערב עבור שמעון או ראובן מערב עבור עצמו? קצת קשה. שהגמרא אפילו תגיד, תנסח, שאם הוא מניח את העירוב יש לו דעת. אז זאת הסיבה שהמשנה ברורה בשער ציון מסביר את רש"י כפי שהלל מסביר אותו. שהחידוש של הגמרא, שאדם צריך לא רק לדעת שהוא מניח עירוב, אני לא יודע שהוא מניח עירוב, אבל זה סתם שיקור, לא עושה כלום. אלא שהוא יודע לא רק בשעת הנחה שהוא מניח עירוב, אלא שהוא יודע בשעת בישול שהוא מניח עירוב. שלפי רש"י, בדף ט"ז עמוד ב', צריכים לבשל את עירוב תבשילין לצורך עירוב תבשילין. לא לבשל משהו ואחר כך להשתמש בו לצורך עירוב תבשילין. וזה כמובן מתחבר לאיזה רש"י אחר שצריכים לשם עירוב תבשילין. זוכר? איזה רש"י אחר שאולי צריכים בישול לשם עירוב תבשילין? רש"י על המשנה. דיבור מתחיל, עושה תבשיל לשם עירוב, אבל מתנגד עם איזה רש"י? יעקב, איזה רש"י זה מתנגש? רש"י בשולי הקטירה, בדף ט"ז עמוד א', זה משהו אפילו לא מתכוון. וכך רוצה המשנה ברורה להבין שיטת רש"י, שלפי רש"י, דעת מניח כאן זה לא ראובן מערב עבור שמעון שצריכים לדעת על שמעון, אלא ראובן מערב עבור עצמו צריך לערב לשם עירוב תבשיל. מי חולק על רש"י? מי לא חולק על רש"י? מי חולק על רש"י? מה? בן חננאל, מדובר לא ברובן שמערב עבור עצמו, אלא ברובן שמערב עבור אחרים. צריך לדעת. וכמובן, מי עוד בראשונים, מייקל? הראה. השיטה מקובצת. זאת ההבנה הפשוטה בגמרא. שמדובר לא ברובן שמערב עבור עצמו, כי ברור שהוא יודע. מדובר ברובן שמערב עבור שמעון צריך לדעת עבור מי הוא מערב. מה השאלה פה? אם, יהודה. כן, אבל אנחנו חולקים על רש"י. אנחנו סוברים שהחידוש של הגמרא זה לא רק ראובן עבור עצמו, ראובן עבור שמעון, וראובן צריך לדעת עבור מי הוא מערב. מה השאלה פה? הרי גם זה פשוט. למה זה פשוט? לאור מה שראינו בערבין, למה פשוט שראובן צריך לדעת? כי ראובן, כדי לערב עבור שמעון, צריך להפעיל איזה מנגנון? זכן. כדי להגיד זכן, אתה צריך לדעת עבור מי אתה זוכה. אז למה הגמרא אפילו מבזבזת מילים להגיד שראובן צריך לדעת? זה כבר יוצא מתוך הגמרא בערבין. בערבין בדף פ' כבר אמרנו שראובן זוכה עבור שמעון. אם ראובן זוכה עבור שמעון, אז הוא צריך לדעת עבור מי הוא זוכה, עבור מי הוא מערב. למרות שהגמרא אומר פשיטה, אבל בכל זאת צריך להיות איזו אמירה, כי אחרת אם זה דבר כל כך פשוט, אז אפילו פשיטה לא צריכה להיאמר. אלא אם כן הגמרא רק מחזקת שצריכים זוכן. במאירי יש קצת, טיפ טיפה, קצת מתחילים לראות חריגה מהנהר שלנו. הנהר שלנו שוב פעם. מה זקוק לערב תבשילין? בעלות. איך אדם מקבל בעלות? זוכן. הדין הזה שראובן מודיע, ראובן יודע עבור מי, זה מדין זכן. במאירי משמע שהוא לא רק צריך לדעת עבור מי הוא מערב בצורה כללית, אלא גם להזכיר כל אדם בצורה פרטית. גם להזכיר את שמותם. אני מערב עבור גבי ואשר ויונה ויעקב, אני מביא עבור כולם. לא רק להגיד בצורה כללית. האם זה מסמן לנו שהדעת המניח לפי הרעה, והדעת המניח לפי הרעך, והדעת המניח זה לא רק לדעת עבור מי אתה זוכה, אלא משהו יותר, שאתה מייעל אנשים ספציפיים, אתה יודע את האנשים ספציפיים מעבר לדרישות של זכן. אם זה רק זכן, אז אני זוכה עבור כל מי שכל דכווני זה ויכול, אני זוכה עבור כל הכיתה. אם זה משהו נוסף לזכן, אז השאלה למה? למה צריכים את המשהו הנוסף? אז מתחילים לשמוע פה, אפילו בגמרא בביצה, דרישה מעבר לזכן. זה שהגמרא אומרת שצריכים דעת מניח, שהאדם הזוכה צריך לדעת עבור מי הוא זוכה, זה ברור לי, כי זה זכן, אני יודע זכן בכל התורה, אני לא יכול לעשות זכן עבור שדים, עבור איזה רוחות, אני חייב לעשות זכן עבור אנשים, ולדעת עבור מי אני זוכה, בצורה כללית לפחות. אז כבר בנקודה הראשונה של הגמרא, גם לפי רוב הראשונים, יש לרשי חידוש. זאת הסיבה שרשי חידש משהו חידש. לא משנה כרגע מה הסברה של רשי, רשי לא רוצה לומר שהגמרא מדברת על ראובן שזכר עבור שמעון, כי זה פשיטה, זה ברור. אם לפי הרך, אם לפי הרעה, אם לפי כל הראשונים האלה, למה הגמרא אפילו מזכירה שראובן צריך לדעת עבור מי זוכר? זה ברור, זה ABC, זה א' ב' של זוכן. אני צריך להגיד את זה. השם אומר שזה לא ראובן עבור שמעון, זה ראובן עבור עצמו, עם החידוש לפחות של המשנה ברורה. אז קדימה. זה לא המוקד הכי חזק, הכי חשוב, אבל קדימה. ממשיכה הגמרא. פשיטה דעת מניח בעינה. דעת מי שהניחו לו בעינן עולה. אז מה השאלה שעולה עכשיו בראשונים? שהייתי מקובצת במיוחד. האם הזוכה צריך לדעת? מה התשובה המצופה, הצפוי, הצפויה? האם הזוכה צריך לדעת? מה התשובה? אני כבר יודע את התשובה לכך. מה התשובה?
לא.
לא. למה לא? כי יש כאן מנגנון משומן של זכר למשלם לפניו. ראובן המערב זוכה עבור כל אחיו, שמעון לוי יהודה דן ונפתלי, וזה כל הקסם של זכר לידן שלו בפניו, שלא בפניו, שלא מידיעתו. אז בכלל אהב אמינה פה. שראובן צריך לערב וששמעון הזוכה צריך לדעת. אז כאן, מה טוען השיטה מקובצת בשם השאילתות? זו הבנה אחרת בשאילתות, זה לא בדיוק שאלת השאילתות, וכך מבין השיטה מקובצת. שמה אהב אמינה שהזוכה צריך לדעת? כי זה לא זכן קלאסי. למה זה לא זכן קלאסי? כי שוב פעם, מה חסר פה?
שיעור.
פחות מחשיעור. פחות מחשיעור לא נחשב זכות. זכות זה משהו רציני, משמעותי. אני כבר יודע, שוב פעם, אני מדגיש למי שלא שם לב, השאלות עצמו מתייחס לשאלת הגמרא בערבין. מה שאלת הגמרא אם בכלל צריכים זכים? השאלה מקובצת מבין שאלת השאלות גם לגבי ספק הגמרא בביצה. הגמרא כבר יודעת שיש דין זכין, אבל צריכים בנוסף לזכין ידיעת הזוכה. וכאן בנוסף לזכין נצטרך ידיעת הזוכה, כי אחרת הזכין לא יצליח. למה הזכין לא יצליח? כי אתה לא מקבל משהו רציני ומשמעותי וחשוב. אז צריכים את האישור שלך. זאת אומרת, לפי הבנת השאלות, או לפי השיטה מקובצת, האם התווסף דרישה נוספת לדין עירוב תבשילין לפי אהב אמינא של הגמרא שצריכים דעת? לא. תשלים את המשפט, התוספת הזאת של דעת הזוכה היא רק לתגבר ולחזק את הזכייה. יפה. בסופו של דבר, מה דרוש, מה נחוץ לדין עירוב תבשילין? זכין. אבל כאן זה זכין פלוס. כדי לזכות בשעון עבור יונה, אני רק מרים את השעון, אני צריך לשאול אותה. אבל אם אני מרים איזה נמלה עבור יונה, אני חייב לשאול אותם, מעניין אותך נמלה. אז כאן אני מרים נמלה, כל אחד מקבל פירו. צריך לשאול אותך, מעניין אותך פירו. זאת שאלת הגמרא, וגם זה למסקנה לא. זאת הגמרא שלא, נראה שיש מחלוקת למה לא ואיך לא, אבל לא. כי זאת מסקנת הגמרא שכולם עירבו עבור אחרים, שאחרים לא ידעו מערב ינתן. ויש שוב פעם, לפי השאלות, לפי השיטה מקובצת, בשאלת הגמרא בביצה אין לי חידוש. למה צריכים דעת הזוכה? הרי כנראה אולי יש משהו בנוסף לזכייה. לא, לא, לא. מה טוען הריטב"א שהשיטה מקובצת טוען? שאולי בנוסף לזוכין נדרוש דעת האדם, דעת הזוכה, דעת השני, גם מערב ים. מה טוען הריטב"א? אפשר לפתוח את השיטה מקובצת אם יש לכם. כן, אולי בשיטה מקורית, אולי בעירוב תבשילין, למרות שהזוכין מופעל גם בלי דעת המקבל, אבל כדי להשיג מטרת עירוב תבשילין, אני דורש ידיעה מראש. איזה מנגנון ידרוש ידיעה מראש? טוען הרטב"א?
הכר.
מה עוד טוען? אני זוכר נכון. לא רק הכר ידרוש ידיעה מראש, אלא מה עוד? גם רבא, מחזיר אותנו לרבא. שאתה יודע שאתה מכבד את השבת לפני שאתה נבהל ונסחף בשמחת ים תיכף. זה הריטב"א. הריטב"א טוען, בהקשר הריטב"א, מובא בשיטה מקובצת, הריטב"א כבר אין לנו, הוא נגמר.
וכשהריבה מכל מקום, הרי זוכה על ידי כן שיוכל לתקן שכר לשבת. אז יש כאן זכייה קלאסית, למה צריכים, יש לי נסיעה הבמי. בתרץ זל, כיוון דאין עירוב זה אל הקרע, שעברה מנה יפה לשבת, אתה מביא גם הקרע וגם בריאת מנה לשבת, הווסק הדייתך, דבעינן שידע בו הזוכה, דילה לא הביא הקרע. גם אם הקרע זה לשמוע על על הקדישת יום טוב, גם הקר הזה כדי לציין את השבת, כרגע הוא משתמש באותו ביטוי לשניהם. אני חושב שיש צורך שאדם ידע מראש. אז לפחות יש הווה מינה מובנת. המסקנה היא לא. מספיק, שוב פעם, עסקנו קצת בזה, אם אתה זוכר ברעה, שאתה צריך לזכור את שבת בתוך יום טוב, לא רק לפני יום טוב. ואז אם נאבד העירוב, אז למרות שזכרת את שבת לפני יום טוב, בכל זאת, לא זכרת את שבת בתוך יום טוב. אז הזכירה הזאת צריכה להיות בתוך ולא כל כך לפני. אז לא מעניין אותי יודע מראש או לא יודע מראש. אבל בכל זאת יש הווה אמינא שהקר הזה ידרוש דעת הזוכה לפני כן, לא לחזק ולקיים את הזוכין, אלא כדי להשיג את התוקף הזה של הקר. וגם זה למסקנה. לא, אבל לפחות חשבנו על הקר. אוקיי, אז עד עכשיו אין הרבה אקשן בגמרא בביצה. יש איזה הווה אמינא, קצת שהמניח צריך לדעת בפירוט עבור מי הוא מניח, נחזור לכך. יש איזה הווה אמינא שהזוכה צריך לדעת מערב יום טוב, לפי השאלות כדי להשיג זכין לפי הריטב"א כדי להדגיש את ההיכר, גם זה נופל, כי יש היכר גם בלי ידיעה מראש. יופי. מה המסקנה? אין צורך בידיעה מראש של הזוכים. וזה כולם מודים. אבל השאלה, ממי הגמרא מוכיחה? כי הגמרא מביאה ארבע אנשים. אבא של שמואל, רב עמי ורב אסי, שעירבו עבור כולם, ולא הודיעו להם ערב יום טוב. וגם, הגמרא מביאה רב יעקב בר אידי, שעירב עבור כולם, ולא הודיעו להם ערב יום טוב. אבל מה כן עשה? מה עשה רב יעקב בר אידי, שרב עמי, רב אסי ועבור לשמוע לא עשו? הודיעו ביום טוב. וזה יש מחלוקת בין מי למי? בעל המאור לבין הרן. לפי הבעל המאור, הראיה הוא ממי? מרב יעקב בר אידי או מהשלישייה? Careful, זהירות. לא. מרב יעקב בר אידי לא עירב עבור כולם. הוא רק אמר, מי ששכח לרעב שיבוא לאכול אצלי, שיהיה באוכל. הוא הכריז ביום טוב, טוען הבעל המאור, שמי שאין לו עירוב, שיאכל אצלי, מכריז. למה הוא הכריז? לא להודיע לאנשים שיש עירוב תבשילין, להודיע לאנשים שאין, שיבואו לאכול אצלו. ואז אין להביא ראיה מרב יעקב, כי רב יעקב בר אידי לא עשה עירוב תבשילין עבור כולם, הוא רק אמר, אני לא עשיתי עירוב תבשילין, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי זה לארח אנשים שרשלנים. אז הראיה זה מרב עבוד שמואל, רב עמי, רב אסי, והם עירבו, לא הודיעו וגם לא הכריסו ביום טוב. אז לפי בעל המאור, המסקנה של הגמרא היא אין צורך בהודעה מערב יום טוב וגם אין צורך בהכרזה ביום טוב. כי הראיה היא מהתנהגות של רב עמי, רב אסי ועבוד שמואל. הר"ן ושאר ראשונים חולקים. הר"ן ושאר ראשונים טוענים שלא. שהראיה הוא דווקא מרב עמי ורב אסי ועבוד שמואל. סליחה, הפך, שהראיה הוא מרב יעקב בר אידי. שרב יעקב בר אידי אמנם לא הודיע מראש, אז אין צורך להודיע לזוכים מערב ים טוב, אבל להכריז בתוך ים טוב לפחות יש איזה בכל זאת דרישה קטנה. חשבנו בהווה מיני צריכים להודיע להם מערב ים טוב, לא, אפשר להראה בלי ידיעתם. אבל בתוך הים טוב צריכים להודיע להם, להכריז. ואז מתעוררת השאלה לפי הר"ן, ולפי רוב הראשונים שחוקים על בעל המאור. לפי הבעל המאור, המסקנה היא אין צורך בהודעה מראש ואין צורך בהכרזה בים טוב. אבל לפי הראשונים שחוקים על בעל המאור, הראה והר"ן והראיהו מרב יעקב בר אידי, אז אמנם מרב יעקב בר אידי לא הודיע מערב ים טוב, אבל הכריז בתוך הים טוב. מה התפקיד של ההכרזה הזאת בתוך ים טוב? בסדר, שאינה חשוב. שיעשו את הבדיקה. מישהו יגיד להם, ציפור יגיד להם. וגם אם לא יודעים, יקחו סיכון. אני לא יודע כלום. אני מבשל, אני מוכן לקחת סיכון. ברוך השם, מתברר לאחר ים טוב שמישהו יראה בעבורי. זה טוב. וכמובן, לא טוב לקחת סיכונים, אבל בסופו של דבר אין כאן בעיה. כי בסופו של דבר, שאלה, הייתה ערב תפשילין, היה ערב תפשילין ברוך הכי, אין זכית, כן. יצא אתה. מה? אם בסוף... נכון, נכון. אבל אני אישי הלכתי, אם אני מניח, וכך טוען הרן, גם שיטת הרן. טוען הרן שגם רבי יעקב בר אידי רק יכריס, כי הוא הילד החדש ברחוב. לא ידעו שהוא שם ערב עבור כולם. אבל אם יש רב, ויודעים שכל שנה הרב הזה, או האדם הזה, מערב עבור כולם, אז גם ההכרזה בתוך היום טוב לא צריכים. יעקב, כל ההכרזה אפילו ביעקב הראיתי, זה רק לא יודע להם כדי שידעו פרקטי. אבל אם אנשים יודעים שמישהו דואג להם, יש כתוב בספרים שמי שמקבל עצמו המנהג הזה לערב עבור אחרים, צריך לעשות את זה כל ימיו, עד יום מותו. זה משהו קבלי, משהו יותר. אם התחלת, אתה צריך לעשות כל שנה, לדאוג לכולם. בואו נפ... מה? נכון, נכון, הרן, נכון. הרן בעצם טוען שגם יעקב הרידי זה לא משהו חיוני והגוני. אני רואה את הרן ביחד. נשאיר את הרן פתוח, כי נחזור לרן. בהמשך. הרן טוען יעקב שגם יעקב הרידי לא הכריז בדווקא, רק הכריז כי לא ידעו אחרת. כן. עיקר... הוכתה מדרב יעקב בר אידי, דמידמחריז משמע שלא יהיו יודעים דבר בשעת הנחה. דמידשמוע ורבה מבאסי לקה לחוכי, דמידמחריז משמע שמתוך שהיו רגילים בכך, היה נודע לכל אנשי מקומה מסמכים עליהם. שמואל רבה מבאסי לא הכריזו, כי כולם ידעו שכל שנה שמים. ויעקב בר אידי, הוא הכריז כי הוא התחיל את המנהג, צריך להודיע. מהשמינן, שמי שדרכו לניח בכל שנה, כשמואל ורבמי ורבסי, אין צריך להכריז אלא סומכין עליו מן הסתם. מי שאין דרכו להניח, כבי יעקב הרידי, צריך להכריז. שוב פעם, לא ראינו סטייה פה, לא ראינו תוספת. מה נחוץ? זכין. איך אני מפעיל זכין? דעס מניח. האם זקוק דעס מי שניחו עבורו? לא, כי זה כל הכסף של זכין. הגמר הייתה איזה הווה מינה, הווה מינה זאת נשללה, מה צריכים? שום דבר. אולי הודעה אם אתה חדש ברחוב, כדי שאנשים ידעו להתקדם. אז טרם מצאנו דרישה נוספת מעבר לזכן.
טוב, צריך לומר, צריך להכריז, לא אומר ש...
צריך להכריז רק כדי שידעו, שידעו איך להתנהל. אבל אם יודעים שכל שנה האדם הזה שם עירוב, אז לא צריכים להודיע. רב סולובייצ'יק דייק מהרמב״ם אחרת. אם נפתח את הרמב״ם, אז אנחנו עכשיו מתחילים לגלות משהו חדש. תחת הרמב״ם, הלכות יום טוב, פרק ו', שם מביא את ההלכה הוא לא מחלק כמו הר"ן, כך מבינו סולובייצ'יק. ו' ז' אינו צריך להודיעו לאלו שזכה להם ערב יום טוב, אבל הם צריכים לדע שכבר זכה להן אחר ועירב להם, ואחר כך יסמכו עליו ויבשלו ויופו. אף על פי שלא ידעו אלא ביום טוב, הרי אלו מותרים. ויש לו לאדם לריב על כל העיר ועל כל הקרוב אליו, ומחר מכריז ואומר, כל מי שלא ניח עירוב תפשילין יסמוך על עירובי. מזה שהרמב"ם גם בסוף דבריו מביא צורך בהכרזה, וגם מרגיש שצריכים לדעת, אם זה רק פרקטי, אז ברור שצריכים לדעת. יעקב סולובייצ'יק, שהנה, מצאנו דרישה נוספת לדין ערב תפשילין. למה שמעון צריך לדעת? למה רובין צריך להודיע לשמעון בתוך ים טוב? הרי זכין מופעל גם בלי ידיעת הזוכה. הר"ן טוען שכל הידיעה זה טכני, כדי שתדע. אפשר להבין את הרמב"ם, סולובייצ'יק לא הבין ככה ברמב"ם. ואז אנחנו עומדים בפני ה... ביג בנג הראשון שלו היום. איזה דין בעירוב תבשילים ידרוש קשר, ידיעה, מעבר לקניין ממוני?
שכדי שאדם יפעיל עירוב תבשילין ויבשל, הוא צריך לדעת, או שמישהו יודיע לו, שהוא מותר לבשל, אחרת, למרות שהוא כבר בעל ויש לו קניין על העירוב, אסור לו להמשיך. מה אתם חושבים? קיקר, זה מה שריטפו יגיד. אבל סולובייצ'יק, ושלחתי לכם איזה קטע מתוך חוברת בשם מסורה, שכתבו את השיעורים של רב סולובייצ'יק, רב סולובייצ'יק דווקא ציין שאם ההתאר של רב תבשילים, שהבישול שלי בשישי, נחשב המשך הבישול בערב יום טוב, אם מישהו בישל עבורי, ואני לא ידעתי שהוא בישל עבורי, למרות שזה בסופו של דבר יהודה אוכל שלי, כי קניתי, כי הוא זכה עבורי, הבישול שלי בשישי לא יכול להיות המשך של בישול חמישי, אלא אם כן המבשל בחמישי מודיע לי ואני יודע. אם אין כאן העברת המקל בין המבשל של חמישי לבין המבשל בשישי, אי אפשר לייצר את הפיקציה הזאת שזה נחשב סוף הבישול. כך תראינו סולובייצ'יק. זאת אומרת, הנה שברנו את הפרדיגמה. שכדי לזכות, כדי להפעיל עירוב תבשילין, אני דורש יותר מקניין ממונין, דורש קניין פלוס ידיעה. למה ידיעה? כדי שהבישול שלי תחשב, יחשב בישול המשך. בואי תסתכלו בוואטסאפ ששולח לי, זה הקטע העיקרי של סולובייצ'יק. ונראה דזהו גם כן הבירו בהיידינה. דבינה ידיעה ברורה. ולא מספיק במה שהחכם שלי יהיה תמיד רגיל להניח עירוב תבשילין, הרם חולק על הרם, לא מספיק שהוא המקובל שבכל שנה. מכיוון דמידין סומך על תחילת בישולו, כל עניין של עירוב תבשילין זה אני סומך על תחילת הבישול, לא שייך עניין סמיכות, אלא כשיש ידיעה ודאית וברורה כדי לחשב משהו מבשל, כגמר בבשל. כדי להחשיב את למסגר את הסוף בישול כהמשך של תחילת הבישול, כפי שראינו בברייתא, ומשום הכי חידש הרמב״ם דבעינן ידיעה. ואף תהיה ידיעה ביום טוב, לאחר שכבר הניח את עירוב, זאת מצחנת הגמרא, ביום טוב. זהו כל עיקר דינו וחלותו דערב תבשילין. דכדי להיות סומך עליו, כדי להמשיך את הבישול, בעינה ידיעה ברורה שכבר התחיל לבשל מערב יום. אני מסכים עם כולכם. אני מסכים איתך שלא בהכרח אפשר, צריכים להגיד את זה ברם. אני מסכים איתך שאפשר להגיד את זה מדין הקיים. אבל לראות איך שר סולובייצ'יק בעצם הולך בעקבותיהם, אנחנו הולכים בעקבותיו, שבעצם מחפשים מידע חדש, מידע נוסף, דרישה נוספת שהיא לא קלאסית לדין זכין, ולתרגם ערב תבשילין לפי המידע הנוסף. אם נשתמש במשל שלי של נהר, סולובייצ'יק מצא את היציאה הראשונה מהנהר, שיטת הרמב״ם. שלפי רב סולובייצ'יק הרמב״ם דרש ידיעה ברורה, אם נבין אותו. למה צריכים ידיעה ברורה? לפי רב סולובייצ'יק, כי ערב תבשילין זה מדין סוף פישה. עוד שנייה
הרמב״ם בפירוש, שזה רק
יקרה. נכון. נכון, כי זה גאה לשון שיעור חיסטה.
שבשביל להתחיל את הבישול,
תחיל להתחיל. נכון, נכון, נכון. הביטוי הכי... שוב פעם, אפשר לחלוק בשביל אותן, שהרמב"ם לא התכוון לחלוק על הרמב"ם, אפשר לחלוק בשביל מדין הכי. אבל אני רוצה להראות לכם את המתודיקה הזאת, מתודה הזאת. לחפש סטיות, אני אומר שם בחלק הבא נראה את זה בגדול, לחפש סטיות מהמסלול הקלאסי ולתרגם את הסטיות. אתה לא יכול, זה כל הכוח של למדנות. גם אתה חולק, אבל המבנה, כן, פעם נתתי לאדם משל, שואלתי מה ההבדל בין פלפול לבין למדנות בריסקית. אמרתי, הבדל, יש לי שני משלים. הבדל אחד הוא בין בית של קלפים לבין לגו. בית של קלפים, אתה שולף קלף אחד, הכל קורס. פלפול בנוי על אם תגיד ככה, ותגיד ככה, ותגיד ככה, ותגיד ככה, ותגיד ככה, תוכל להגיד ככה. אם אתה שולף ככה אחד, הכל נופך. למדנות ריסקית, אתה בונה עיר עם חלקי לגו. אתה לא אוהב את החלק הזה, אתה מפרק אותו, אבל השלד עדיין קיים. אתה מחליף אותו עם שלד אחר. אתה בונה מבנים. אתה בונה בנייה. אז הבניין פה, המושג המבנה, הדריכליות פה, היא חשובה.
שאם יש סטייה, כי אם ראית השם בחלק הבא, נראה עוד סטייה, איך לתרגם את הסטייה ואיך ללמוד יותר על הלב תשעי. זה בדיוק מה שעושה סולובייצ'יק טוען. אתה חולה גם על הבנת הרמב״ם לפי סולובייצ'יק וגם על היסוד, אבל בעצם המושג הזה, המתודיה הזאת, מאוד מאוד חשובה. יהודה.
לא שמעתי, מה הדין הזאת? מדין מה? סוף פישון.
אוקיי? טוב, אשר.
מאיפה הקטע הזה
בסולובייצ'יק? זה חוברת, זה כתב עת בשם מסורה. כשסולובייצ'יק נפטר ב-93, אז התחילו לכתוב מאמרי תורה שלו, ואיזשהו שלב התחילו גם לכתוב ספרים. כשהתחילו כבר לכתוב ספרים, אז הפסיקו. זה איש כבר, אני יודע, 15 חוברות זה כבר משנה, זה חוברת חטא. זה מסורה חוברת חטא, זה החוברת היחידה שהיא לא אונליין. ישבתי בבית ביום רביעי, חיפשתי אותו, לא מצאתי עד שהגעתי לספרייה מאוחר, זאת הסיבה שנסעתי. אוקיי, זה מחוברת חטא, וגם לספרייה, בגלל כל הספרים באנגלית, אז דחפו את הכתבי עד לאיזה פינה. לקח לי איזה חצי שעה למצוא את החוברת הזו, כי הספרים באנגלית משתלטים על הספרייה. הם מבנים חוזר, כובשים את הספרייה. אוקיי, אז לסכם. מה בדקנו? שוב פעם, לא גילינו גילויים גדולים, אבל התחלנו להרגיש. ואני תקשיבו היטב, כי בסיכום שלי אני אוסיף משהו. התחלנו להרגיש שיש פה מעבר לזכייה קלאסית. זה כל המגמה שלנו, יש דרישה נוספת. אז בערבין יש איזה הווה מינה שאין אפילו צורך בזכייה. יש איזה הווה מינה גרעינית, שאולי הקשר בין האדם לעירובו אפילו לא דורש זכייה, כי סך הכל לא מקבל לפי השאלות עוד איזה שיעור משמעותי, אבל הווה מינה הגרעינית הזאת נדחתה. אני זקוק לזכייה. אבל אולי יש משהו נוסף לזכייה. אז אני עכשיו מסכם שלא כסדר. לפי הרמב״ם, לפי הרב סולובייצ'יק, יש צורך שהזוכה ידע לפחות בתוך הים טוב. כי אחרת זה לא תשלים את המשפט. לפי הרב סולובייצ'יק, זה לא המשך בישול, אולי זה לא מכיר, אולי משהו אחר. אם נחזור לאותו ראה בשיטה מקובצת, כאן אני מוסיף משהו. אתם זוכרים שהגמרא פשיטה דעת מניח בעינן שהראובן צריך לדעת, ושאלנו אם הוא מערב עבור שמעון, ברור שצריך לדעת, כי הוא זוכה עבור שמעון. אמרתי שבמאירי זה לא מספיק ידיעה כללית, צריכים ידיעה פרטנית. אני זוכה לא רק עבור כל אחים, אלא גם עבור שמעון ולוי ויהודה ודן ונפתלי. אולי זה חלק מהדיוק של סולובייצ'יק ברמב"ם, שכמו שהמבשל ביום שישי צריך לדעת שבישלו עבורו ביום חמישי, המבשל הסופי צריך לדעת מי המבשל הראשוני, גם המבשל הראשון צריך לדעת מי המבשל השני. אז אולי זה כל החידוש של דעת מניח. אתה זוכר שאלנו למה, מה כל החידוש דעת מניח? אם ראובן זוכה עבור שמעון, אז ברור שהוא צריך לדעת. אז אמרתי שבמאירי מופיע לא רק שיודע שהוא זוכה עבור כל העיר, הוא יודע כל אדם ספציפי בעיר. שמעון לוי, יהודה דן ונפתלי. אז אני מרחיב על משהו של סולובייצ'יק טען. סולובייצ'יק טען ששמעון ולוי צריכים לדעת לפני שמתחילים לבשל שהם המשך של ראובן, כי ראובן בשלו עבורם. אז גם כשראובן מתחיל לבשל, הוא צריך לדעת מי יבשל בהמשך, בצורה פרטנית. תסתכל במאירי, בחידושי המאירי לביצה, לא בבית הבחירה, כשמביא דעת מניח, הוא אומר, ולא כוונה לחוד, אלא הזכרה, שיזכירים בשם, עם כל בני עירו בכלל, או איזה שיוצא בפרט. לא רק שהוא יודע, שהוא גם מזכיר אותם בשם. בדרך כלל, כשאני זוכר, אני לא צריך להזכיר את שמך, אני לא צריך להגיד, אני מרים את השעון עבור יהודה. אני יודע שאני מרים עבורך, אני צריך להזכיר אותך בשם. זה אולי יתחבר למה שעושה עובד.
זה
אב המינה
של מניח?
אני
רק אומר שזה...
לא, שזה הגמרא, דעת מניח באמא.
אבל זה אומר שזה פשוט, שזה
טעים. כן, זה לא רק דעת מסקות, אלא דעת גם להזכיר, גם בצורה
פרטית. אני חושב שצריך שהאדם יחשוב על כל אחד
ואחד שמניח בשבילו. הלשון שלו קצת לא ברור. לא כוונה לחוד, אלא אף הזכרה שיזכירים בשם, משהו שצריך להזכיר אחד אחד. אין לך מירי? אין לך מירי, אני אצא להם. הנה אני חושב שמירי, שלחתי לכם. השורות המקווקוות. לא כוונה לחוד, אלא אף הזכרה שיזכירים בשם. אם כל בני עירו, כוונה להזכיר כל אדם בעיר בשם, הם גרו בשטטל, אפשר להזכיר 50 אנשים. כל אדם בשם, או איזה שירצה בפרט, זה משהו שרק להזכיר את העיר.
בני עירו.
כן.
כל בני עירו.
אבל בכל זאת צריך להזכיר אותם, לא רק לחשוב עליהם. זה אני מחבר לסולובייצ'ק. שאם המבשל השני צריך לדעת שמבשל ראשון בישל עבורו, אולי גם מבשל ראשון צריך להזכיר שהוא מבשל עבור שני של שירבי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים אולי המרכז הסוגיה, המרכז הלמדני של הסוגיה. טיפלנו באפשרות לזכות ערב. טיפלנו בדעת מניח שיטה. טיפלנו בדעת מי שניח עבורו לא צריכים, אבל אולי צריך בכל זאת שידע. שיטה סרם. עכשיו, שלוש מילים מהפכניות. מה שלוש מילים מהפכניות? בדעת תזיין המדעת בתוצאה. אומרת הגמרא, ביד כמה? אמר רב נחומי בר זכריה משמי דיאביי, עד תחום שבת. יש כאן התנגשות בין שתי רכבות. הרכבת של ערב דף פי, שמדברת על זכין, ולדין זכין, אין מגבלות גיאוגרפיות. אם אני רוצה לזכות עבור אדם בהודו, אני זוכה עבור אדם בהודו. אם אני צריך רק לזכות עבור בני עירי, או בני עולמי, או בני פלנטי, או בני גלקסי, אני יכול לזכות עבור כל מי שאני רוצה. ובא אביי וטוען עד תחום שבת. מי שמבין מה שאמרתי עכשיו, מבין את הסוגיה. לפני שנגיע לפתרונות. בניתי לכם סוגיה. זה מבנה הסוגיה. אם אנחנו בונים אך ורק על זכייה, למה יש מגבלה גיאוגרפית? ואיזה ראשון הכי הרגיש את הבעיותיות והסיר את הבעיה בצורה טכנית, בוא נגיד? רשי, כי לפי רשי אין מגבלה גיאוגרפית. אדם יכול לערב עבור כל העולם כולו. יאסוף אותם וישירו ביחד. שלום עולמי, כן. אני מערב עבור כולם. שותים קוקה קולה ביחד לאור הנר. לא זוכר, היה איזה פרסומת בשנות ה-70. אני רוצה לקנות קוקה קולה עבור כל העולם ולשתות ביחד. ולהביא שלום לעולם. הדרך הכי טובה להביא שלום לעולם, להרב עבור כולם. החסידים, המסנגדים, הצדיקים, הראשונים, כולם, חוץ מהפושים. הרב עבור כולם. אבל מן הסתם, אדם, הרב המקומי, מערב עבור כולם. בעיר, לא מחוץ לעיר. כן, אני מדבר עכשיו לישראלים, זה חלק מההבדל בין החיים פה בארץ לבין החיים בחוץ לארץ. החיים פה בארץ הם חיים מאוד לאומיים. הזהות היא לאומית, אתה חושב על מדינה. החיים בחוץ לארץ זה מאוד 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 קהילתי. המודעות היא כמודעות קהילתית. מה קורה בשטח שלי, בקהילה שלי, בבית ספר שלי, בבית כנסת שלי? יש פחות מודעות למה שקורה מעבר. אז אני מערב עבור בני עירי, אני לא חושב על אנשים שם בקליפורניה, אני נמצא ב-5 town, אני לא זקוק לשום דבר נוסף, אז אני חושב רק על המקום הספציפי שלי, אני, נכון? מוכר? אני רק דואג, אני לא דואג לשום אדם אחר. אבל אדם שהוא גר בארץ באמת חושב על כולם, אז ברור שיכול לערב עבור כולם, כך דואג משהו. רשי, דיבור מתחיל. עד תחום שבת, ולעומדים חוץ לתחום, לא היה דעתו שמניח עליהם ולא עלו ליבוד לזוכרם, אבל אם הוא באמת חושב עליהם, יבוא עליו טובה, יבוא עליו ברכה. רשי מבטל את המגבלה הגיאוגרפית. מי אכן משאיר את המגבלה הגיאוגרפית? מי אומר ש...
אתן לא יכול לערב על אנשים מחוץ לעירך, הרע. והמגיד משנה שדוחה את מה שרשי הביא, מגיד משנה הביא שם תוספות, הוא דוחה. בואו נסתכל ברע, ברע שצילמתי זה על המקורות שלכם, אבל... כן, ויד כמה? עבר רב ניחומי בר זכרי משמי דיאבי, עד תחום שבת, ואחי סגי, מסתם אבלה בתפי מאחי. אף אגב דעת הידע עירה, ואף במסנה בפירוש אינם מחובר. גם אם התנית בפירוש שעירוב שלך יחסה את כולם, זה לא עוזר. והמגיד משנה מביא שיטת רשי ושאין תוספות ודוחה. הנה, הגענו לשיטה הכי חשובה שלנו היה. נכון, נגיע לרשב עוד מעט, נגיע לרשב, נכון. למה ערב תבשילין תופס רק על בני העיר? לפי רשי שוב פעם, מה זה ערב תבשילין? איך הזוכים מקבלים קניין? זוכים. יש מגבלה פונדמנטלית? אין. מה המגבלה הגיאוגרפית? פסיכולוגית. אם אדם מתקבר על המחסום הפסיכולוגי, הוא זוכה עבור כולם. הנה מצאנו יציאה, שיטת הרעה, שיטת המגיד משנה, עוד מעט יעקב נוסיף את הרשב"א.
רש"י אומר כמו רע?
לא, שאין לערב עבור אנשים חוץ לעיר, עקרוני. לא. עם כל הדרישה של עירוב, שאדם יזכה כספית בעירוב, אני יכול לזכות עליו, כמובן, בדרך כלל, מן הסתם אני לא חושב עליהם. אבל אם אני כן חושב עליהם, תורים רשי, אתה זוכר עבורם. אבל הרעה והמגיד משנה ועוד מעט הרעש בחוקים. אז אנחנו עומדים בפני שאלה למדנית. איזה מודל של עירוב תבשילין יצדיק את הגישה הזאת שעירוב מוגבל דווקא לבני העיר? מכיוון שעירוב תבשילין עושה X, זה מוגבל אך ורק לבני העיר. מה זה ה-X? מה?
כן.
ככה אני הייתי
מבין. מה זה?
ככה אני הייתי מבין. שאם עירוב תבשילין בא, לעשות
עירוב סידור של
שבת יום טוב, שעירוב הופך את האוכל שלי של שבת לאוכל של יום טוב, כבר אחד בשבת, אז אני לא יכול לשלב את הסודות שלי אם אני לא נמצא קרוב לאוכל, קרוב למאכלים. אם אני נמצא בהודו, ואתה שמת לי ערב והודית לי, בדבר שאני מודיע לך. אני מודיע לך שיש עירוב, אבל אתה לא יכול, אין לך גישה. אתה לא יכול לאכול, זה לא אוכל שלך, אתה לא חלק מהעיר. אני לא יכול לומר שהערב תבשילין שרעים שם, עושה את כל האוכל שלי בהודו, לים טוב כאוכל של שבת, ואז אין בעיה לבשל בשישי, כי אני מבשל לים טוב, למרות שאני מבשל כיפה לשבת. המושג הזה של הגדרת סעודות שבת ויום טוב כאותם סעודות, אולי הדרישה הזאת, הגדר הזה, דורש יותר מבעלות. אם אני שואל, שוב פעם, אני מגדיל את השאלה הזאת, מה נחוץ כדי שיהיה לך יותר עירוב תבשילין, אם אני אומר הקרי, כחושב בעלות. אם אני אומר תחילת בישור, אולי בעלות, פלוס ידיעה, שיטת רסולוביץ', שאני יודע שמישהו שם עבורי. אם אני אומר שזה עירוב סעודות, אולי בעלות, פלוס גישה לאוכל. כי אחרת זה לא סעודה שלי. והסעודה ששמת, סעודת שבת שאתה שמת בתל אביב, לא יעזור ולא ישפיע על האוכל שלי בהודו. רק אם אני חלק מהעיר. רבותיי, זאת הנקודה המרכזית של השיעור. מתודית. לדעת להוציא את החידוש ולתרגם את החידוש. החידוש לא תמיד מונגשת על פלטה. והם צריכים לחפור ולעבור. ואז מוצאים את החידוש, מה החידוש אומר? זה בדיוק מה שסובן שקטן, שלדעתו יש חידוש ברמב"ם. מה החידוש אומר? שנייה, אבל. מי אמרת דומה לרעה ומגיד משנה? קצת שונה, לא שאתה חלק מהעיר, אלא אתה יכול להגיע. מי אומר יכול להגיע? גם אתה לא חלק מהעיר, אבל אתה יכול להגיע? הרשב"א. הרשב"א, בוועדת הרשב"א אומר שצריכים קניין, אבל לאו דווקא בין העיר, אלא גם אם אתה מחוץ לעיר, אבל אם עשית עירוב תחומים, אתה יכול להגיע עם עירוב תפשילין שלו ולא משהו במקומך. ואז ההבדל בין הרשב"א לבין הרעה והמגיד מישנה זה הבדל קטן. מה מגדיר את האוכל שנמצא בתל אביב כאוכל שלך? זה שאתה בן תל אביב, כי כולם בתל אביב אוכלים ביחד וכל האוכל נחשב אוכל המקומי, אוכל של תל אביב, אז לא מעניין אותי אם אתה כן יכול להגיע אליו, יותר מעניין אותי שאתה נמצא בתל אביב, שאתה בן תל אביב. גם אולי אם אתה, יש שאלה גדולה באחרונים, לפי הרשב"א, הייתה משהו מאוד מעניין, לפי הרשב"א. אם אדם מערב בתל אביב ונוסע לגולן, ואדם נמצא מחוץ לתחום עירובו, אולי האדם עצמו לא יכול להשתמש בעירוב תבשילין שלו. כי אם עירוב תבשילין דורש גישה לאוכל, אז מה עשית העירוב שלך ונסעת לשבת? השארת את העירוב בבית. יש שאלה גדולה באחרונים. מי שנוסע לים טוב, אולי יצטרך לקחת את העירוב איתו. כמובן, אם הוא מתארך אצל אחרים, אז הוא יכול לסמוך על העירובם. כמובן, היום בכלל לא מרשלים, כי אם נוסעים את הלכת לעשות בבית שלו, זה אולי. אבל עקרוני, מי ששם עירוב, כי לפי הרשב"א זה הכל בניתי, מסכים עם הרשב"א, הכל סביב הציר של גישה פרקטית לאוכל. לא מעניין אותי המיקום הגיאוגרפי והזהות הגיאוגרפי, מעניין אותי, אתה יכול לגשת לאכול את האוכל הזה בתל אביב, זה אוכל שלך של שבת ביום טוב, לא יכול לגשת את זה לאוכל שלך. אבל אני יכול לקבל את הגישה של הרעה ושל המגיד משנה. שהגישה לאוכל לא כל כך חשובה, מה שיותר חשוב, שאני נמצא בתוך העיר, והאוכל שראם שם בתוך העיר, גם האוכל שלי, כי במיוחד אצלם אכלו ביחד, אכלו כל האוכל יהיה אוכל עירני. היום לא כך, זה אוכל שלך בבית, אבל אצלם אכלו ביחד, כי זה אוכל מקומי, כי הגישה לאוכל הייתה מאוד מאוד קשה. אז זאת איזו ראייה כללית ציבורית של איזה אוכל נקבל בתוך העיר. אבל שוב פעם, ההבדל בין הרשב"א לבין המגיד מישנה זה הבדל קטן. מה צריכים בנוסף לזכייה הכספית? אבל אין ספק שצריכים משהו בנוסף, וזה החידוש. לפי הרש"י החידוש הזה לא קיים, והמגבלה של תחום שבת זה רק מגביל עבור מי אתה זוכה. לפי הרשב"א והרב והמגיד מישנה, בנוסף לזכייה צריכים קשר לאוכל. מה הקשר? קשר גיאוגרפי, קשר הגעתי. למה צריכים קשר? אני מסכים איתך, זה מאוד מאוד משקף את הגישה הזאת של אני מערב את האוכל וזה יחשב אוכל שלי שהופך את האוכל בהודו לאוכל של שבת ביום תביחד, רק אם אני יכול לגשת ולאכל את האוכל, לא רק שזכיתי באוכל. כן, אשר והלל, כן, הלל.
לא, סתם רציתי לשאול, יש חסד אולי גם, במקרה שאני לא יכול להגיע לעירוב, זה יותר עניין, כאילו, לא הלכתי, אלא יותר אולי עניין טכני, נגיד, פעם לזורק מישהו בכלא, או לא יודע, משהו בסגנון הזה שאי אפשר להגיע לעירוב, אני צריך ממש יכולת פיזית להגיע לעירוב?
לא הייתי אומר, לא ראיתי את זה בפוסקים יכולת פיזית. דיברו כמה אחרונים, נעלו את השאלה, מה אם אדם שם עירוב תבשילין ונגנב ממנו. נגנב ממנו. אז עדיין שלא, אבל לא. הייתי אומר שצריכים בכל זאת לקבוע את זה בצורה הלכתית, לא שנגנב ממנו, זה לא הלכה שמנהל ממנו, זה סתם פיזית, אני לא יכול לגשת. אבל בתחום שבת אני לא יכול לגשת הלכתית. אז הייתי אומר שיש כאן קווים הלכתיים. אוקיי? זה החידוש של השיעור. ואולי משיטת הרעב, משיטת המנהג המשנה, משיטת הרשב"א, הוכחנו שעירוב תבשילין זה משהו אחר. כי אם אני דורש משהו מעבר לקניין, צריכים לשאול למה. בדיוק כפי שעושה עובד שקשאל, למה צריכים ידיעה. אני דורש, למה צריכים את הקשר, קשר גיאוגרפי, קשר הגעתי. אם הגענו לדין הזה, נוכל לחלום על שלב הבא. אבל זה חלום אולי נמצא בקבוצה אחת של ראשון. כי מה אמרנו? אם תזכרו. אמרנו שלפי הגמר בערבין, תסתכלו את הטבע על הטבלה. בגמר בערבין צריכים זכר. זה המסקנה. שאלתנו היא רק זכר, ואז אין מגבלה, שיטת רש"י, זכייה כספית מספיק. או זכין פלוס קשר. מה זה זכין פלוס קשר? בין העיר, רעה, או הגעה, רשב"א. אבל מכוח הגמר בערבין, אני דורש זכין. האם אני יכול לחלום על אפשרות מכיוון שעירוב תבשילים זה רק שהאוכל נחשב אוכל שלי וכל האוכל במקומי זה גם אוכל של שבת? אולי נבטל דין זכין ונדרוש רק קשר? זה מאוד מאוד מתבקש, הגיוני. כי אם אני בונה עירוב תבשילין על האוכל של עירוב תבשילין מערב את כל האוכל שלי, מערב אותו, אז אני צריך עם קניין כספי. זו בעצם הנחת יסוד של הגמרא. בערב, אם דהב אמין, הבעיה זה מסקנה שבעת שיש דין זכן. מישהו הכיר איפה זה נמצא בראשונים אצלנו? חכמי צרפת, מצוין. חכמי צרפת מתארים מצב שהרב המקומי עשה עירוב עבור כל המקום. ואתה אגב, אם עצמך, שמת עירוב תחומים, לא הודית לרב שאתה מגיע לסבת, אתה נמצא ברמת בית שמש. רב יוסף רימון עשה עירוב תבשילין עבור כל בני אלון שבת. אבל אתה לפני שבת שמת עירוב תחומים כדי להגיע מבית שמש לאלון שבת. ואתה מגיע, ואתה רוצה לסמוך על העירוב תבשילין של יוסף רימון. כשאין דין זכן, הוא לא זכה עבורך. הוא לא ידע עליך. אם היית מודיע לו, אני אעשה עירוב תחומין, אז יש להניח שהוא לא ייקח אותך בחשבון ויזכה עבורך. זה מה שמאירי בבית הבחירה מביא בשם חכמי צרפת, אבל זה מאוד מאוד... אני מבין אותו הגיוני, אבל מבחינת השיטה של עירוב, אנחנו לא צריכים זכן, אין כאן זכן. נסתכל בבית הבחירה מביא כאן חכמי צרפת הורו שאף מישהו חוץ לעיר אלא שעירב לו עירוב תחומים מערב ימטב ובא לו בתוך העיר בימטב על ידי עירוב תחומים, הוא סומך על עירוב של זה ובכלל בני העיר. הדבר היחיד שאני לא יודע במאירי, אולי לפי המאירי, הכוונה היא שרב מערב, אז הוא מתכוון עבור כולם, וזוכה עבור כולם, גם בני העיר הנוכחיים וגם בני העיר העתידיים שיבואו על ידי עירוב תחומים.
זה
הרשב"א, כן. קניין פלוס. אבל אמירי לא מסביר, לא מסביר שרד על שוב פעם, ואז אמירי צריך לומר שהזכן בערב, גם למסקנה, זה לא זכן אמיתי, זה רק איזה ייעוד שאני מעיד את האוכל עבור האדם. מה שמפתיע בשיטה הזו שאין צריך בזכן.
אבל מה הקשר? איזה קשר יש?
אמרת,
אם זה לא זכין, אז
צריך להיות הקשר. יש קשר. אני יכול לגשת לאוכל בים, זה אוכל שלי. אוקיי, בואו נסיים. הזמן עוזר, אוטובוסים מתחממים. כן. בואו נסיים, אני רוצה קצת להגיד על הפרשה, בואו נסיים עם ההלכה האחרונה. דיברנו על דעת מניח, דיברנו על דעת משניחו לו, דיברנו על הודעה, דיברנו על תחום שבת שמקביל. עכשיו יש מגבלה אחרונה. מה המגבלה האחרונה? לפי הפשטות הגמרא, מי לא נכנס בתוך עירוב תבשילין?
חושב.
זה מאוד מדהים. למה שנכניס שיקולים מוסריים בתוך שאלה עבור מי עירוב תבשילין תקף? זה מאוד מפתיע. אז רוב רובם של הראשונים נמנעו מהבעיה. מי הכי הכי הסיר את הבעיה? איזה שיטה זה הכי דרסטי?
רש"י.
מה? אפילו יותר מרש"י. יותר קיצוני מרש"י. גם רש"י, אבל אפילו יותר קיצוני מרש"י. בעל המור. לפי הבעל המור, אותו סומה לא היה שייך לעירוב תבשילין. למה? בגלל שהוא פושע? לא. בגלל שהוא מחוץ לעיר. לא גר בנרדה. הוא לא שייך כי הוא מחוץ לתחום שבת. וכל השיח בין שמואל לבין אותו סומה היה, אם אני מזמין אותך לביתי. בתו שאין פעה אלף הוא שכח, אז הוא אמר, בסדר, תבוא לאכול אצלי, אתה לא שייך לנרדה, אתה לא כלול בתוך עירוב תבשילין, זה הדין של הבעיה, אנחנו יודעים שאתה לא כלול, אתה רעב, תבוא לסעוד אצלי בים טוב.
כל דכווין יעשה ויכול לשלוח מנה לאי נכון לו. נקיים את הפסוק ונחמיה. שנה שנייה כבר שוכח, פושע או לא שוכח, אלא הוא פושע, שמול אומר, אני לא מזמין רשעים לסידה שלי. שמול הופך להיות אליטיסטית. אני מזמין רק אנשים שהם לא פושעים.
הוא
מזמין אותו לבית הסידה שלנו, יש בעירוב של העיר, כאילו? לא, הוא הגיע לעיר, על ידי ריב תחומים שלו, בוא נגיד, או שהוא גר באיזה צריף מחוץ לעיר, בתוך התחום, אבל לא בתוך, מחוץ לתחום, לא בא לידי עירוב תחומים. ושמע, בסדר, אתה לא כלול בתוך עירוב, כי אין דרך למתוח את העירוב מעבר לתחום שבת. ותבוא לאכול אצלי, תסעד על שולחני.
לא, אתה לא רוצה להישען על
העירוב
של
אותה עיר? לא, כי הוא מחוץ לעיר, כי...
לא, אז שהוא יכול לאכול
אצלי. לא, הוא פוסק נגד הרשב, לבעל המור. התחום שבת זה, התחום שבת, כמו, הרע. אוקיי? כמובן, זה שם את שמואל באור לא כל כך יפה. שהוא מזמין אותו רק בשנה ראשונה, בשנה ב' הוא כבר לא מזמין אותו, כי אתה חושב, קודם כל הפשיעה כאן זה לא שהוא עבר, לא רצח, לא טבח, לא... הוא לא פושע, הוא פשוט... נקודה שנייה, גם תפתח קצת את הלב, אנשים פושעים. כמובן, בלמור טוען ששמואל היה בריסקאי, הוא אמר, כתוב בפסוק בנחמיה, לשלחו מנות לאי נכון לו, זה רק אדם שהוא חף מפשע, לאי נכון לו, אבל לא לאדם שפשע. אבל כמובן זה קשה, אבל מתוך הקושי רואים עד כמה בעל המור לא רוצה לקבל את הגמרא בצורה פרונטלית. שאין סיבה להוציא פושע מתוך עירוב, אין דרך להוציא פושע מתוך עירוב. על כורחנו, הוא מחוץ לעירוב תבשילין מסיבה אחרת שמחוץ לעיר. למה שמואל שנה ראשונה הכניס אותו ובשנה שנייה הוציא אותו? לא הכניס אותו לתוך עירוב, הוא הכניס אותו לתוך שולחנה. שנה שנייה הוא כבר לא מכניס אותו, לא מזמין אותו. מי עוד מסביר? אמרנו את זה לפני שנייה שאין... כן, רשי. לפי רשי זה שוב פעם. שמואל גם כן אליטיסטי. כשהוא מערב, הוא מתכוון רק עבור אנשים טובים וישרים. אנשים פושעים, הוא לא רוצה להכליל אותם בתוך האלף תפשיט. שנה ראשונה האדם הזה כבר נתפס כאדם ישר, אז הוא כלול בתוך עירוב של שמואל. שנה שנייה, כשהוא כבר הוכיח שהוא פושע, אז זה לא חלק מעירובו של שמואל. בעצם יש הקבלה בין דין תחום שבת לבין דין פושע. בשניהם לפי רש"י, הגמרא מניחה שרוב האנשים מן הסתם מתייחסים לאנשים מקומיים טובים. אם אתה לא מקומי, אז כנראה שלא תכוון אליך. אם אתה פושע, כנראה שהוא לא תכוון אליך. אבל אם אדם בפועל, הרב הוא רב חסידי, לא רב חבד, הוא חושב על כולם, ובעיקר על הפושעים, והוא מערב דווקא עבור הפושעים, אז ברור שאפשר להכניס פושעים לתוך העירוב, וזה אין בעיה.
אני חושב
שזה
מסתם
על דעת
האנשים,
ששמואל
בכוונה לא
רוצה להתכוון. נכון, נכון, אוקיי, יפה. אבל אם שמואל יהפך לרב חסידי, דואג לחסידים, פושעים, יהודי הפשוט, אז הוא מכניס אותם. אוקיי. הרעה הולך בעקבות רש"י, בואו נפתח את הרעה, יש קצת. בלמור טוען שהוא לא כלול בעירוב כי הוא לא מקומי.
לא, עם איזה
גישה, איזה חבר? לא, לא יודע, פשוט הוא מנטרל את הרעה. זאת אומרת, הוא אומר שאין כאן חידוש. כל הזמן לחפש יש חידוש או אין חידוש, לפי בלמור אין חידוש. בדיוק יעקב שהיינו לפי רש"י, בדין תחום שבת, אין חידוש. אז לפי בלמור, אין חידוש. מה טוען בלמור על הדין של לבטל שני קשה לדעת? כי אין חידוש לדבריו. בדיוק כפי שאמרנו בים שני, לפי רבינו תם, יש חידוש של פעד. אז לדבריו אפשר לעשות ספקולציה מה זה לפי הראי, הכל פתוח, כי אין חידוש. כי מספיק תבשיל. אז זה דווקא החידוש שמוביל אותנו להגדרה. אוקיי. נפתח את הרעה, זה לא בגלל שהוא פשע. לפי הרעה, זה בגלל שהוא מראה שהוא לא סומך על עירוב של שמואל כבר שנתיים, אז העירוב לא כולל אותו. נפתח את הרעה, זה לא עניין של פשע, זה עניין של עצמאות. אדם שלא רואה את עצמו ככלול, אז הוא לא כלול. אז עכשיו אנחנו קצת מגיעים למשהו אולי מחודש, ונסיים בראש. כן, ברעה פה. שמתי לכם מראה במקורות, נכון? הפניתי אותך לראה? למי הפניתי אותך?
כן.
אוקיי. הראה כאן טוען, פרש פושע את זה לא פשיעה. טוב, זה רואה אחר. אני רואה שלא הזמתי. הרבה. פושעת, דגלית דתך דלא בית למסמך על אחריני. גילית שאתה לא רוצה לסמוך עליי. איך גילי? איך הוא גילה? בזה שהיה עצוב. אם אתה סומך עליי, אתה לא צריך להיות עצוב, כי אתה יודע שהרבתי עבורך. זה שהסומה מסתובב והוא עצוב, הוא מראה שהוא לא רוצה לסמוך על עירוב של שמואל. למה זה משנה? אם אדם לא רוצה לסמוך על עירוב של שמואל? אז כאן קצת למדנות. קודם כל, לפי הראה, זה לא עניין של פשע. זה עניין של אדם שלא רוצה להיות חלק מהרוב. השאלה, למה זה משנה? אם הוא לא רוצה להיות חלק מהרוב. זה לא עניין של פשע. זה עניין של, אתה הראית שאתה לא סומך עליי. אם אתה לא סומך עליי, אתה לא כלול בתוך עירוב שלי. השאלה, למה?
לא.
אז מי אומר זכן? זה אמירי. אמירי טוען, אם אתה לא רוצה להיות חלק מהעירוב שלי, אז אין כאן זכן לעירוב שלו בפניו. אז שוב פעם, אין חידוש. כי כל העירוב תלוי בזכן, אם אתה מוכר נגד הזכן, מה טוען הרעה? גם כן פתרון במרכאות. אם אתה לא רוצה להיות חלק מהעירוב שלי, חבר'ה, תחזרו לכיתה ב'. אתה לא רוצה להיות חלק מהעירוב שלי, אז גם אני לא מכניס אותך לעירוב שלי. אני רק מזמין אנשים שרוצים אותי. שוב פעם זה הכל תלוי בדעת. אני לא הכנסתי אותך לא בגלל שאתה פושע, אלא בגלל שאתה עצמאי. טוען הרעה. כן, פרש פושע, עד גלית דתך לא בא למסמך האחריני, ונדלם היא לא עדיין תלמד לא בא למסמך עליי. אני רק מראה בבורך אנשים זקוקים. אתה לא זקוק, אתה גם לא קלו. שוב פעם, אין חידוש, אין חידוש, אין חידוש, אין חידוש, אין חידוש. למה האדם הזה לא קלו בתוך העירוב? כי הוא מחוץ לעיר, לפי המלמר. למה לא קלו בתוך העירוב לפי רשי? כי הוא פושע, ולא חושבים על פושע. למה לא קלו בתוך העירוב? כי אין כאן זכר. למה לא בתוך העירוב? כי הוא לא חשב עליו. אני מחפש, טרם מצאתי, שיטה שתגיד, העירוב רק תופס עבור מי שרוצה להיות חלק מהעירוב. וגם אם המערב חושב על כולם, כי הוא נדיב לב, הוא חושב על כולם, אבל אדם שבעצמו לא רוצה לסמוך, גם הוא משנה את דעתו. זאת אומרת, אחר כך הוא כן רוצה, אם הוא לא רוצה לסמוך, אז הוא לא סומך, אבל גם אדם שמראה, הוא עצוב, הוא אומר, רציתי לעשות עירוב שלי, ולא רציתי להיות חלק מן, ברגע שהוא לוקח את ההחלטה הזאת, זה אין חזור, ואי אפשר אחר כך להיכנס חזרה לבריכה. כי ברגע שניתקתי איזה קשר בינך לבין עירוב, אז בטל הקשר ואתה לא יכול לחזור למסלול. הוא לא קיים בראשונה. לא מצאתי בראשונה. אבל זה שוב פעם, אם נראה ונגלה שיטה כזאת, שוב פעם נוכיח שזה לא רק קשר כספי, זה קשר פסיכולוגי, קשר תודעתי. לא מצאתי בראשונה בדיוק.
למה זה לא יכול להיות קשר עדיין, כאילו, זה עדיין יכול להיות
כספי, פשוט הפקר? הוא מפקיר?
זה קניין טוב.
זה אמיר, זה אמיר. אז אין חידוש, כי הוא לא זכה, אם הוא לא זכה, אז אין כאן זכה.
יכול להיות להתכוון באמת, אם אפשר לאכול אוכל שחיתנים
בשביל יום? כן. למרות שזה רק יסוד רבנן, ואין מעשה שבת על יסוד רבנן. ולא יהיה מיטה. עומק לא. אוקיי. החידוש הגדול בסוגיה, הוא לא כל כך קשור לכל מה שנמצא על הלוח, אבל בכל זאת חידוש חשוב ומחזיר אותנו לדיון חשוב, וזה נמצא ברש. וכך נפסק להלכה, אז כדאי לתוח את הרש, לקרוא את הרש, זה רש קל, לקרוא ביחד, איך הרש, מה החידוש שהרש שואל מתוך סוגייתנו, וכמובן יש שני חידושים ברש, שני חידושים מאוד חשוב. הרש בביצה, סימן ב', תחילת סימן ג', הוא דווקא מתחיל עם הגמרא בדף ט"ו, שיוכלו מנות בין נכון לו. נתחיל סוף סימן ב', שורה שלישית לקראת הסוף. וכל אדם חייב להניח עירוב תבשילין, הוא יחזור על כך, ואין לו לסמוך על גדול שבעיר, טוב, אני אתחיל קצת לפני כן. שלחו מנות לנכון לו, מי לנכון לו, למי כדאי לשלוח מנות? אמר רב חיסדא למי שלא היה לו נניח, ערב תבשילה. מדבר רב חיסדא יש לדייק שעדיף לעשות ערב תבשילה, כי רב חיסדא אמר, למי כדאי לשלוח מנות? למי שלא היה צריך לניח ערב תבשילה. משמע שרוב האנשים צריכים לניח. מדי מדייק הרש, שכל אדם חייב לניח ערב תבשילין, תאינו לסמוך על גדול העיר שמניח על כל בני העיר, תדמיני על הכמן, שמואל כן ירב, אבל אין לסמוך. והוא חוזר על הדברים מסוימים, ג' כאן המילים החשובות. בוודאי, כל גדול העיר יש לערב על כל בני העיר, ונפקא מינה למי שהיה טרוד, הוא יחסה אנשים טרודים, או ששכח ולא ירב. אבל, הנה המילים החשובות ברש, לכתחילה אין לו לאדם לסמוך על עירוב של גדול העיר. אלא צריך כל אדם להניח בביתו עירוב. What? למה? מה החידוש פה בראש? לא קשור למה שאמרנו היום, זה משהו אחר. דיברתי היום עם רבקן ככה בדרך לשיעור. אני אומר, כן, כן, בקוד. אמרתי, ראש, כן, ראש. למה כל אדם צריך להניח ערב תבשילין ולא לסמוך על גדול העיר? כנראה שערב תבשילין זה לא רק מתיר, אלא הוא גם מצווה. גם לפי מבשר. ואתה חייב כן לפניס אותך. חיכינו לזה. ואז מי שלא יקיים את המצווה האישית שלו, הוא יקרא איך הוא יקרא, אדם שלא קיים את המצווה שלו? קשה. החידוש הגדול יוצא מתוך סוגיותינו, לא כך קשור לאיך נבין ערב תבשילין. בין אם זה הכר, בין אם זה תחילה פישור. לפי רש"י, חשבנו כל הזמן שזה מתיר. אתה לא רוצה להתיר? לא תשתמש במתיר. אתה רוצה לסמוך על המתיר של הרב? תסמוך עליו. אם זה מתיר, זה לא מעניין אותי מי עושה. מראש משמע שגם מרבשי חכמים תקנו מצווה, וההוכחה הכי טובה שחכמים תקנו מצווה היא הברכה. אם נגיד שברכה זה דווקא מצווה, אני אמרתי שלא מברכים על המתיר, אבל זה חידוש עצום בראש. אבל חידוש נובע ישר מהביטוי פושע. כל הראשונים בורחים מהביטוי פושע, כי אתה לא נחשב פושע, כי אין לך הלכה שאתה חייב לעשות את התבשילין. אתה פושע לפי רש"י ששכחת. הפשיעה היא ששכחת, שאתה שוכח כל שנה מחדש. זה לא פושע, אתה רשלן. לפי רש"י שאתה פושע, כי אתה לא מקיים את המצווה המוטלת עליך. מי שלא שוחט בשר הוא לא פושע, הוא פשוט רשלן, כי לא יהיה בשר. מי שלא מניח תפילין הוא פושע, כי לא מקיים מצווה מונחת עליו. זה החידוש השני של הרש"י, שחכמים קבעו שמישהו פושע גם לא קלול בתוך עירוב. שזה חידוש עצום. זה רק בא מתוך תקנת חכמים. לא בגלל איך אני מבין עירוב תבשילין. למה בסופו של דבר לפי הרש פושע אינו קלול בעירוב תבשילין? כי חכמים הפקיעו אותו. ממשיך ברש, ואם נזכר, זאת אומרת זכרת שזה ים טוב, ולא הנחת עירוב תבשילין לכתחילה. אתה פשעת, ולכתחילה סומך על עירובו של גדול העיר, פושע הוא, ואינו יוצא בעירובו. למה אין, אני לא הבנתי למה פושע, למה הפשיעה מטרפדת עירוב? יש לי בשורה טובה, גם ראשונים לא הבינו. אז כל הראשונים בנו מערכות אחרות, לא מבין למה פושע לא קבוע. לפי הבעל המאור, הוא לא נחשב עורך. הוא לא קבוע בערב כי הוא לא בן העיר. אבל הוא לא עורך בגלל שהוא פושע, בשמו רק אוהב צדיקים. לפי רש"י, לא חשבו עליו, כי הוא פושע. שמוע רק חושב על צדיקים. לפי הרעה, אתה לא תרקוד איתי, אני גם לא רכיב לך. אתה לא רוצה את העירוב שלי, כי הוא עצמאי. לא שהוא פושע, בגלל שהוא עצמאי. אבל בסופו של דבר, לפי כולם, אם באמת הפקעת פושע מעירוב תבשילין, יש הפקעת אדם מחוץ לעיר מעירוב תבשילין. ואופציה שנייה, לאכול אצל שמואל נשללה בגלל שהוא פושע. יש הוצאה של אדם פושע בגלל ששמואל רק הוא אליטיסטי, הוא חושב על אנשים צדיקים. יש הפקעה של אדם עצמאי. המילה פושע לפי רע זה לאו דווקא. הרש"י הוא היחיד שפוסל פושע מן הרבה. אבל אין סיבה לפסול פושע מן הרבה. אז הסיבה היחידה לפי הרש לפסול פושע מיני ובי, זה להגיד שיש מצווה, ומי שמתרשל במצווה, חכמים אמרו שמי שלא מקיים את המצווה, גם אין לו את היתר. כי סך הכל זה הכל מדין רבנן, הם אמרו והם אמרו. זה חידוש עצום.
אז רק בשביל מי ששכח?
או מי שהניח, או מי ששכח, אז הוא כלול בתוך עירוב של רבי. זה חידוש עצום, אחרת אי אפשר להבין את הגמרא. אני מאמין בתוך ליבי שיש דרך אחרת להבין את הסוגיה, אבל לא ראיתי את זה בראשון. עדיין מחפש דרך להוציא פושע מתוך עירוב תבשילין, מתוך אחד מהמנגנונים. להגיד איזה משפט שמכיוון שעירוב תבשילין זה כך וכך, אז הוא לא כולל פושע. כפי שבסולבית שקטן, מכיוון שעירוב תבשילין זה כך וכך, הוא לא כולל אדם שאינו יודע. או כפי שאנחנו אמרנו, מכיוון שעירוב תבשילין זה כך וכך, זה לא כולל אדם לא מקומי. אני מחפש את הזהפו. מכיוון שעירוב תבשילין זה כך וכך, הוא לא כולל פושעים. אבל לא מצאתי, אין לי היגיון. יש לי מבדל פה.
איפה אתה אומר שזה בגלל
תקנה? מה?
איפה אתה אומר שהראש אומר שזה בגלל
תקנה? ככה יש להבין אותו, כי החלטתי להבין אותו. זה גם כן מצוף, זה גם כן בעצם זורם בתוך דברי הרע, שיש מצווה, בכיוון שיש מצווה, אז ככה מבינים אותו משתבר וכולו. אם תמצא דרך אחרת לבין תורה שסמך. אוקיי, נסיים פה סיכום, בעצם ראינו שלוש חידושים. חידוש רב זלוויץ' של הרמב״ם, חידוש הרעה, מגיד משנה והרשב"א בתוך דברי הבאי, וחידוש הגמרא בפושע. זה בעצם אפשר לסכם את השיעור לשלוש נקודות. סולוויצ'יק טוען לא מספיק פסיכיה, צריכים שהאדם ידע. אביי טוען לפי הרשב"א, מגיד משנה והרעה, לא מספיק פסיכיה, צריכים הגעה, קשר, מקומיות, צמידות, אני יודע, קרבה. וראינו שאיכשהו יש להוציא פושע, אבל לא הצלחנו לחבר את הסטייה הזאת לתוך אחד מהמנגנונים שלנו, ובכל זאת, לפי המשנה ברורה, יעקב הוכחנו שיש מצווה, ומי שמקיים את המצווה מופקע גם מהמתיר. גבי?
לא, לא, חשבתי אולי
שאתה משלם סעודות.
פושע, אתה לא מזמין, הוא לא חלק
מהסעודות שלנו. כן, כן. אתה לא הראשון שחשב ככה, גם אני חשבתי, אבל לא מצאתי אף אחד שיגיד אותה, אז אני קצת נרתע. אני גם משוכנע שהשיטה הזאת, שאפשר לשלול דין זכן קיים, אבל קראתי הרבה ספרים אתמול, לא מצאתי, חוץ מהחכמי צופת, שגידו שבסופו של דבר מספיק קשר. אבל אני משוכנע בתוך ליבי שזה דרוש, שזה הגיוני. ברגע שהגיוני, ברגע שדורשים יותר מקניין, אפשר גם לדרוש רק את הדבר הזה ולא את הקניין. ברגע שאתה הופך ערב תבשילין לא עניין קנייני, אלא עניין של קשר, אז אולי נוותר על הקניין. אבל לא מצא, לא מצא. כן, אשר.
כן, פיל בעל המאוד, שהוא שינה את כל ההבנה של הגמרא, של הסומה, באמת לא היה מהעיר, ולכן כי הוא לא היה יכול להצטרף לעיר תבשילין, אז... אנחנו יכולים להגיד שהוא
פוסק
לפי
איזה
שינוי
בסעודות, כי
לכן צריך
גישה לאוכל. כן, זה מה שאני אמרתי. אוקיי, סעודות, כבר אמור צריכים להגע. אוקיי, טוב, נדבר.